העולם הזה, שבעזרת השם הדברים ימצאו חן בעיני השם יתברך, שנזכה למעלה של היום הקדוש, וגם אנחנו בעצם נעלה למדרגה של היום ההוא ונזכה בה. יום העצמאות שנת סמך וב למדינת ישראל. מצאנו בכתבי האריזל שזמן הגאולה נרמז בכתוב במגילת רות, פרק ג', אם יגאלך, טוב יגאל. מסביר הארי הקדוש שקיימת גאולה הבאה מתוך עשיית הטוב, כגון עיסוק בתורה, קיום המצוות ועשיית מעשים טובים, והיא הנקראת גאולת אחישנה. זאת אומרת שבזמן הגאולה יש אפשרות להחיש. את הגילוי על ידי זה שעם ישראל במעשיו, בתורתו, בקדושתו, עולה אל המעלה הגאולית, משתווה לה. אנחנו יודעים שהגאולה זה גילוי עולם האצילות, זאת אומרת גילוי החוכמה העליונה בעולם הזה. אין חוכמה אלא באצילות, ואין גאולה אלא בחוכמה, כלומר בעולם האצילות, בגילוי תורת האצילות. עולם האצילות זה לא סתם עולם של מעלה, אלא עולם שיש בו אצילות. ואותו עולם צריך להוריד אותו לעולם שלנו על ידי לימוד המקביל לאותה תורה. ולכן, אם יגאלך, טוב יגאל. זאת אומרת שהמדרגה של הטוב תעזור ותחיש את הגאולה. אלא שהפסוק ממשיך, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי אדוני שכבי עד הבוקר. אם הגאולה לא תגיע מהמעלה הזאת, שהיא של עולם של תורה, של קיום מצוות, של עשיית מעשים טובים, אז יש בכל זאת גאולה. הקדוש ברוך הוא מופיע בעצמו, נשבע בשמו, והוא אומר לכנסת ישראל שהמצב שלה יהיה שכבי עד הבוקר. זאת אומרת שיהיה מצב שאנחנו נצטרך לחכות ממש עד עלות השחר, עד הבוקר, כדי להיגאל. נראה לפי הזמנים שאנחנו במצב הזה, שאנחנו מחכים וממתינים ורואים כבר את עלות השחר, ודווקא במתכון הזה נעשה את הגאולה העכשווית.
בבוקר זה בעיתו?
כן. שתיתכן גאולה מסוג אחר, שהיא בבחינת בעיתה, שמכוונת בעיקר לקידוש שמו יתברך בעולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעשה את הגאולה הזאת, כמו שהוא עושה את הגאולה הראשונה, כך הסוג השני של הגאולה, תמיד לעניין של קידוש השם בעולם. והנה, תיבות חי השם, שבסוף הפסוק רומזות לשתי הספירות, יסוד ותפארת. זאת אומרת שחי כנגד היסוד, היסוד נקרא חי, צדיק חי עולמים, והתפארת מופיעה בשם הוויה, י' כו'. זאת אומרת שהגאולה מופיעה בצירוף שתי הספירות הללו דווקא, יסוד ותפארת, תפארת שמופיע דרך היסוד, המיוחסות במהותן לעניין הגאולה. למה? כי אותן ספירות, אותן מדרגות של תפארת ויסוד, הן בעצם הגילוי של הפן העליון בעולם התחתון. כלומר, הקו המחבר, היסוד כאן נראה גם כן, יודעים אנחנו שאנחנו, שהוא נקרא גם דעת, זאת אומרת שהיסוד, התפארת והדעת, כל זה זה בעצם עניין הגאולה. הגאולה זה גילוי הערכים העליונים על ידי גילוי הדעת של עולם האצילות בעולם הזה, במלכות. ולכן היסוד והתפארת אלו המנגנונים המיוחדים להופעת הגאולה בעולמנו. כשהתפארת היא הקו האמצעי, וכשהיסוד הוא גם קו אמצעי בחלק תחתון יותר, שמוריד עד למטה את המדרגה. וכמו שמצינו, שיום קף לעומר, היוצא תמיד בתאריך ה' באייר, מגלה בקומת הספירות את השילוב הזה, בדיוק. יסוד שבתפארת. זאת אומרת, מתי חל יום העצמאות לפי הספירות של העומר? בספירות של יסוד שבתפארת. זאת אומרת שהאריזל מגלה לנו כאן, בדיבור של בועז, כן? לרות. חי השם, חי השם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נשבע בחי ביסוד ובתפארת, וזה מופיע דווקא ביום שדה פקטו הכרזנו על הקמת מדינת ישראל. הדברים כמובן מכוונים מלמעלה, שדווקא ביום הזה אנחנו בספירת יסוד שבתפארת, והגאון מווילנה זצ"ל, שידע סוד זה, קבע את חנוכת החורבה בירושלים ביום ה' באייר דווקא. זאת אומרת, מתי יקימו את האבן הראשונה? כשהגאון מווילנה ביקש מהתלמידים שלו לעשות זאת, החלו בה' באייר, כלומר ביום העצמאות שעדיין לא חל בתקופתו, אבל שידע כמובן ברוח קודשו שהדבר הולך להיות ולקרות בהיסטוריה. לפי שידע שהוא יום מסוגל בפנימיותו לגאולה. זאת אומרת שהגאולה זה לאו דווקא כשזה מופיע, אלא גם כשזה עדיין לא מופיע, הסגולה נמצאת. רק שיום אחד זכינו, וזה קרה לפני 66 שנים, לתפוס את הכוח הזה, לאחוז בכוח הזה ולהביא אותו לממשות בעולמנו על ידי הקמת מדינת ישראל. זה אומר שמתחילת בריאת העולם, כמו שאנחנו דורשים על כל חג וחג, אותו פוטנציאל נמצא בשמיים, נמצא ברוחניות, נמצא בה בכוח, ואם אנחנו זוכים, אז אנחנו מתרגמים את הבחינה של בכוח לבפועל. וזה מה שקרה לפני 66 שנים, שזכינו, ברוך השם, שהעביר דרכנו את האפשרות הזאת לתרגם את הפוטנציאל שהיה כבר מבריאת העולם, לעשות ממנו דבר ממשי. בעלי התוספות, בשם רבנו תם, בראש השנה דף ה' עמוד א', דיבור המתחיל, אמרה. אמרו, בעלי התוספות, שיש מצווה מן התורה להתבונן בצורת הירח בה' באייר. זאת אומרת שחכמים אמרו לנו שבה' באייר, אתמול, הייתה מצווה להסתכל על הירח. למה? הרב קוק זצ"ל בניסוח נבואי כתב על כך בראש מילים ירח בן יומו, כי הירח רומז ללידה חדשה. זאת אומרת שהרב קוק אומר שבתאריך הזה, כמו שבעלי התוספות שהם הנכדים של רש"י הקדוש כבר ידעו שבה' באייר צריך להסתכל על הירח, למה? כי בה' באייר מסביר לנו הרב קוק שהירח יש בו מעין חידוש, התחדשות, ולכן הוא נקרא חודש, וזו לידה חדשה. ותראו מה הוא אומר, הרב קוק, גם בזמנו לא הייתה מדינת ישראל, כי הירח רומז ללידה חדשה, ליצירת עם נולד ביסוד תפארת. כלומר, אם זה לא דברי נבואה, אז אני לא יודע מה זה נביא. כבר בזמנו הרב רומז לנו שבשילוב שתי הספירות הללו, יסוד ותפארת, יש פוטנציאל גאולי שמופיע, ודווקא בעלי התוספות כיוונו להב באייר, שצריך להסתכל על הירח, ועכשיו אנחנו יודעים מה עושים כשמסתכלים על הירח, מתחדשים כמו הירח. כמו שאנחנו אומרים בברכת הלבנה, ולהתחדש כמותה. זאת אומרת שבהסתכלות הירח בה' באייר צריך לכוון על לידה פוטנציאלית של מדרגות חדשות, ולא סתם מדרגות חדשות, אלא הרב קוק אומר לנו ליצירת עם. מה נעשה כשהעם כבר נוצר? להמשיך ולחזק את אותה יצירה. זאת אומרת שהיום שכבר מדינת ישראל קמה, אנחנו צריכים לחזק את יסודותיה, לחזק את המעמד שלה על ידי כוונה בשתי הספירות הללו, יסוד שבתפארת. ומה שכל זה התרחש בשנת תש"ח דווקא, רמוז בפרשת השבוע, בהר סיני. שבת הזאת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת בהר. מה כתוב שם בויקרא פרק כ"ה? ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, שתיבת תשובו עולה למניין תשח, זמן חזרתנו אל אחיזתנו ואל זהותנו. זאת אומרת שכשהתורה אומרת איש אל משפחתו, איש אל אחוזתו תשובו, מתי נחזור לאחיזה שלנו בקדושה, בארץ הקודש? תשובו, תשח. זאת אומרת שבתשח יש סימן מובהק של חזרה של עם ישראל לארצו, ואסור יהיה לפספס את התאריך הגדול הזה, וברוך השם זכינו שלא לפספס אותו. כמובן שגם אם כל הדברים האלה כרוכים בכאב גדול, כמו שחווינו כל היום הזה ביום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל, בכל זאת צריך להעמיד את הדברים בפרופורציה עם כל הזהירות הדרושה לכך, ולהזכיר, כמו שאמר אדם זקן שהיה תלמיד חכם צעיר לידו ואמר לו, בכל זאת 22 אלף הרוגים ועוד כמה, אמר לו, כן הזקן, יום אחד באושוויץ. זאת אומרת ש ביום עבודה אחד באושוויץ, כן, היו יותר הרוגים, כמובן שאין לזלזל באותם הרוגים, חז ושלום, אבל צריך בכל זאת להעמיד את הדברים בפרופורציה, ולא זו בלבד, אלה ששם מתו במקום אחר, ופה נהרגו על קידוש השם עם נשק ביד ועם מאבק על ארץ ישראל. כמובן שגם שם, כן, אין לזלזל בדברים. אבל הדברים מובנים. והנה, אופן התפתחותה של הגאולה מופיע בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות דף א' עמוד א', בסיפורם של רבי חייא רבה ורבי שמעון בן חלפתא, דהבו מהלכים בהדה בקעת ארבל בקריצתא. תרגום: רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים באותה בקעה שנקראת בקעת ארבל בקריצתא בעלות השחר, וראו איילת השחר שבקע אורה, ואכן החלו לראות את השלב הראשוני באותה אורה שמופיעה כל בוקר מחדש, שנקראת בעברית איילת השחר. אמר רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתם של ישראל. אמר לו רבי חייא הגדול לחברו, כך בדיוק תהיה גאולתם של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, מכאן אנחנו בעצם לקחנו את כל המושג הזה שכל כך נפוץ בעניין הגאולה, כמעה כמעה, בתחילה כמעה כמעה, וכל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. כך בתחילה, שימו לב לביטויים של רבי חייא רבה, ומרדכי יושב בשער המלך. מאיפה הוא לוקח את הדוגמה שלו? ממגילת אסתר. אומר לנו רבי חייא שמרדכי בתחילת דרכו יושב בשער המלך, לא מוכר, לא ידוע, אדם שנמצא עכשיו במאבק על עמו, שנמצא בפני פוגרום, ואחר כך אומר רבי חייא, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. זאת אומרת שהדברים השתנו, שהדברים התפתחו, שפתאום אנחנו רואים את מרדכי נמצא במצב כזה שהמן, זה שרצה להרוג אותו, להרוג את עם ישראל, מעלה אותו, מרכיב אותו על סוס. זאת אומרת שיש כאן התקדמות בשלב הגאולה. ממשיך רבי חייא ואומר, ואחר כך וישוב מרדכי אל שער המלך. הדברים מתפתחים עוד יותר, וכאן מרדכי חוזר לשער המלך, ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. זאת אומרת שמרדכי שוב פעם יוצא, והפעם הוא יוצא מלפני המלך. וידוע שכשלא כתוב במגילת אסתר המלך אחשוורוש, מדובר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שכאן מרדכי בשלב המתקדם כבר של הגאולה של אותו זמן יוצא כבר מלפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא סתם יוצא אלא בלבוש מלכות. זאת אומרת שיש כאן התקדמות גדולה מאוד, יש כבר לבושים, יש כבר כלי לגילוי הגאולה. ואחר כך מסיים רבי חייא רבה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. זאת אומרת שאנחנו רואים את הדוגמה שרבי חייא מביא לנו בקשר לגאולה, והוא לוקח כדוגמה דווקא את מגילת אסתר. השאלה היא, למה דווקא שם? תשובה, כי רבי חייא רוצה לרמוז לנו שהגאולה שלנו תהיה כמו בדוגמתה של מגילת אסתר. זאת אומרת גאולה שהיא מלובשת בתהליכים טבעיים, ושהקדוש ברוך הוא לא מופיע באופן ברור במגילה. זאת אומרת שהגאולה שלנו, צריך להבין את זה ולהעמיק בדבר הזה ולהכניס את זה טוב טוב לאוזניים ולראש וללב, שהגאולה שלנו לא תעשה, לא תופיע בניסים גלויים. יש ניסים, מלא ניסים, אבל כולם מלובשים במהלכים טבעיים כמו שהיה במגילת אסתר, ולכן הדוגמה באה משם. לא זו בלבד, אלא שרבי חייא רבה, רבי חייא הגדול, אומר לנו שהגאולה דומה למה? לאיילת השחר. למה? תכף נבין. ותראו את הביטויים שרבי חייא משתמש בהם. מדברי הגמרא, ואנחנו נראה את זה עכשיו, עולה כי רבי חייא הגדול מדבר על גאולה הולכת. תשימו לב למילים. כלומר, הוא מדמה את הגאולה למהלך, לדבר שהולך ומתקדם, שאסור לעצור בו. וכל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. תשימו לב לחזרה, כמעט כבד. מה זה רבה והולכת? גם כשהיא רבה, היא לא מפסיקה מללכת. זה תהליך, זאת הליכה, זאת התקדמות, זה שינוי מצבים שלא מסתיים. כלומר, שלפי דבריו, הגאולה היא תהליך ההולך ומתגבר ותופס תאוצה מכוח האינרציה שבהתקדמותו. כל מה שהיא הולכת, רבה והולכת. זאת אומרת שזה לא יהיה תהליך שהוא, בגלל שהוא טבעי, אז הוא ילך כמעה כמעה, אבל יתקדם לאט לאט לפי הכמעה כמעה, אלא זה ייראה כמעה כמעה לעיניים החיצוניות, אבל בתוך התהליך תהיה תאוצה, האצה של המהלך בצורה שהיא בעצם אקספוננציאלית. אתם יודעים מה זה אקספוננציאלית?
לא.
זאת אומרת שזה
הולך
ומכפיל את עצמו הרבה יותר. זה כאילו שאחד מאיתנו רודף מאה, אבל שתיים מאיתנו רודפים רבבה. הרי שתיים היה צריך להיות 200. לא. זה הולך ומכפיל את עצמו בעצמו. במילים אחרות, הגאולה שלנו אכן מתלבשת במהלכים טבעיים, לא ניסיים גלויים, אבל בתוך הגאולה עצמה יש האצה. יש מדרגה שאנחנו לא תופסים אותה. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. מה זה כחולמים? כמו שבחלום שלך אתה יכול לעוף, כמו שבחלום שלך אתה מדלג, כמו שבחלום שלך הכל משתנה ברגע אחד. ככה גאולה בתוך המהלכים הטבעיים ישנם שינויים דרסטיים, גדולים מאוד, שמשתנים בצורה שהטבע לא יכול להכיל דבר כזה. לכן דברי הגאולה לפי רבי חייא זה תהליך ההולך ומתגבר ותופס תאוצה מכוח האינרציה שבהתקדמותו. מדובר אפוא במנגנון אקספוננציאלי, שאם כי ההתקדמות הינה עקבית כמעה כמעה, הנה המהלך הולך ומתעצם בצורה של התחזקות מחופלת. לאו דווקא, גם ממלחמת ששת הימים, גם מלחמת העצמאות.
לא, כאילו שהתחלנו באחור ו...
לא, לאו דווקא, אתה לא צריך להתחיל באחור או בקדים או בפנים, אלא שהמהלכים הם כל כך מהירים. תראי מה עשינו במדינה כזאת ב-66 שנים. יש אומה בעולם שהגיע למה שהגענו? יש עם בעולם שתרם להיסטוריה מה שעם ישראל תרם? אין דבר כזה. וזו לא איזה מין סתם גאווה, כן? עם ישראל תרם לעולם את הדברים הגדולים ביותר. אני לא רוצה לעשות לכם רשימה, לא נגמור. ומה אנחנו מקבלים תמורה? טילים, כללות, פוגרומים, שואות. אבל כנראה שעם ישראל, כן, זה מה שאנחנו מקבלים תמורת מה שאנחנו נותנים. הדברים בכלל לא שכליים. זאת ועוד,
אנחנו ממשיכים.
לא בוחר הוא רבי חייא הרבה לחיזוק דבריי, כן, דבריו, אלא דוגמה ממגילת אסתר. וזאת, כדי להבליט את הפן הטבעי שבגאולתם של ישראל. וכמו שבניסי פורים היה השם נסתר במהלכים הפוליטיים דאז, כך היא גאולתם של ישראל. ניסים מלובשים בטבע, שקשה לזהות באופן כזה את ההתערבות האלוהית המתמדת, אבל היא ישנה. ועוד, שבסגנון כזה, גם כשהאור בוקע, עדיין חשוך מסביב. זה בדיוק הדוגמה שרבי חייא לוקח. למה הוא הולך דווקא לאיילת השחר? אתם חושבים שבאיילת השחר רואים כבר משהו? שום דבר. אלא מה? אומר רבי חייא לחבר שלו, רבי פנחס בן חלפתא, זה בדיוק ככה הגאולה. כלומר, כשהיא תתחיל, היא עדיין שחור. ורק אנשים כמונו יכולים לראות את האור בזמן השחור הזה. אנשים אחרים יגידו, אתם משוגעים, אתם מדברים על אור בזמן של חושך מוחלט, על מה אתם מדברים בכלל? עיקרון זה מופיע בנביא זכריה. והיה יום אחד, כלומר היום בו הגאולה תופיע, זה נקרא יום אחד, כלומר יום של אחדות, יום של גילוי הייחוד, שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל ההיסטוריה לבדו. והיה יום אחד הוא יוודע על השם. רק הקדוש ברוך הוא יודע את היום הזה, כי רק הוא נמצא בתוכן של האחדות הזאת. להזכירכם, אנחנו בעולם בינארי, בנוי על שניים. אנחנו לא מסוגלים לתפוס את האחד. האחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אני בעולם של זוגיות, קשה לי לתפוס את האחד, לכן האחד הזה ידוע רק לשם. ואיך מתאר הנביא את אותו יום של הגאולה, שבו תתחיל הגאולה? לא יום ולא לילה. אז מה זה? והיה לעת ערב יהיה אור. כלומר לעת ערב. מה זה עת? זה זמן מאוד מאוד מדויק. כלומר לעת ערב, כמה זה בגמטריה ערב? 272. לעת ערב 6,000 שנה עולם נברא פחות 272 שנת תשח. לעת ערב יהיה אור. זאת אומרת שברגע שנגיע לערב של ההיסטוריה של 272 שנים פחות 6,000 שנה, זאת תחילת הגאולה. שם יתחיל האור, למרות שמסביב עדיין חושך מוחלט וקר מאוד. מי שהיה בשמירה בצבא באותה עת, באותה שעה, קר לו מתמיד, קר לו יותר מכל הלילה, קר לו יותר מחצות, והחושך, לפחות לפי ראות העיניים, הרבה יותר חזק. רש"י שם, לא יום ולא לילה, לא אור נוגה כאור העולם הבא. אומר רש"י, אתה לא תראה אור כמו עולם הבא באותו יום. כלומר שהגאולה זה לא איזה משהו שירד מהשמיים עם אורות ושופרות. תראו מה אומר רש"י, כל מילה פה זה בול. אבל ולא את צרה כצרת שעבוד מלכויות או גלויות. זאת אומרת מצד שני זה גם לא יהיה צרה כל כך גדולה כמו שהיה לנו בגלות. זאת אומרת אנחנו נהיה בשלב של מעבר, תראו כמה זה מדויק, שבו יהיה אור גדול, אבל זה לא האור של העולם הבא, זה אור רק למי שיכול לראות אותו, כי הוא מתלבש במהלכים טבעיים, אבל זה כבר לא צרות כמו שהיינו בגלות, כי יש לנו כבר מדינה. לפי דברי רש"י, הרי שלא מדובר ביום בין כ"ד שעות, כלומר לא מדובר ביום של היום, 24 שעות, אלא בתקופה שתתבלט באופיה המיוחד בבחינת לא לילה ודאי, כלומר שכבר נהיה משוחררים משעבוד מלכויות, אלא שתהיה תקופה זו גם בבחינת לא יום ודאי, לפי שכל זה יהיה עוד לפני שלב הגאולה השלמה. סיכום ביניים, תחילת הגאולה, התחלת דגאולה, זה זמן שהוא לא זה ולא זה. אנשים לא יבינו מה זה, יגידו לך זאת גאולה? זה חושך. מצד שני זה לא ממש חושך, כי זה כבר התחיל משהו אחר, אתה רואה שמשהו השתנה. אז איך אתה מגדיר את הזמן הזה? קשה מאוד. אם כן, תקופה זו לא תהיה בבחינת כולה צרה, אך גם לא תהיה בבחינת כולה רווחה. זה בדיוק מה שקורה לנו היום, רבותיי. זה לא הצרה, זה לא הצרות. שכחתם מה עברנו לפני 60-70 שנה בשואה? אתם רוצים להשוות? אבל זה גם לא יהיה הרווחה. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כנראה שיהיו עוד פיגועים ועוד מחבלים. והתקופה הזאת שלפני הגאולה השלמה, תשימו לב, אני מדייק, הגאולה השלמה, ולא סתם הגאולה. היום עברתי בירושלים וראיתי באיזה חלון, כן? אנחנו מוכנים לגאולה. בושה. אתה באיחור של 65 שנים. תוסיף רק השלמה, זה בסדר. הגאולה כבר הייתה. אנחנו מחכים עכשיו לשלב של הגאולה השלמה. והתקופה הזאת שלפני הגאולה השלמה תהיה בבחינת חושך ואור משמשים בערבוביה. זאת אומרת שיהיה גם חושך במצב הזה וגם אור במצב הזה, ושניהם ביחד, עד כדי כך שהוא יוודע רק לקדוש ברוך הוא. ואתה כבן אדם, אם אין לך עיניים אלוהיות, לא תוכל לראות את המצב הזה, לא תבין את המהלך הזה. אז צריך לקנות משקפיים חדשים, משקפיים מיוחדים שמראים לנו את המציאות עם עיניים אלוהיות. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מי שאין לו את העין האנושית מכוונת לעין האלוהית, לא יראה בתהליך, לא יבין בתהליך. התהליך יעבור והוא יפספס אותו, הוא יחמיץ אותו. שאלה, מדוע בחר רבי חייא רבה לדמות את מהלך הגאולה לאיילת השחר דווקא? תשובה, אלא שכשם שבעלות השחר, למרות העובדה שהעולם הולך ומאיר יותר ויותר, קשה ביותר לראות את האור, הזריחה ההדרגתית מקשה על הבנת המהלכים, וזאת למרות העובדה שמדובר בגאולה ממשית. הגאולה תעתה את בגדי הזמן, כלומר, במה מתלבשת? בבגדים של זמן. זאת הבעיה שלנו בגאולה הזאת, שזה לא דומה ליציאת מצרים, שם זה הכל היה בחיפזון, הכל היה מיידי. אז כשזה בא ככה, אז רואים את הדברים. היום כשזה מתלבש בזמן, אתה עלול ללכת לאיבוד בתוך הסמלה הזאת שנקראת זמן. והיא, הגאולה תתפתח באיטיות המתאימה לחוקי הטבע, בצורה הפוכה ממה שקרה בגאולת מצרים. דברים אלה באים לידי ביטוי בדברי הרמב״ם, שמדייק בין המושג ימות המשיח לבין המושג ביאת המלך המשיח. לפי הרמב״ם, כשמדברים על ימות המשיח, מציינים בעצם שלב מאוד ברור בהיסטוריה, בו חוזרת המלכות לישראל. הרמב״ם שואל, מה בין עולם הזה לימות המשיח? רק דבר אחד, שאתה כבר לא משועבד למלכות אחרת. זאת אומרת שאנחנו כבר בימות המשיח. התחלנו כבר, אנחנו כבר לא משועבדים לאומה אחרת. ומבחינתו של הרמב״ם, כשהדבר קורה, די בכך, כדי להגדיר את ישראל כנגאלים. למרות שבשלב זה עדיין לא מדובר בגאולה שלמה. הבנתם? יש גאולה למרות שאין עדיין גאולה שלמה. אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא הכל או לא כלום. אין דבר כזה ביהדות. אדם הגיע בשבת לבית כבר. היה לו פנצ'ר. הגיע בעשר דקות אחרי כניסת השבת. מה הוא יעשה? יתחיל שבת, מאותו רגע, נכון? הוא לא יגיד לעצמו, חיללתי כבר עשר דקות מהשבת, בוא נעשה חפלה. אין דבר כזה, זה לא הכל או לא כלום. אדם בלי כוונה פתח את המקרר בזמן צום, ביום הכיפורים. שתה. מה הוא יגיד? טוב, בוא נאכל קוסקוס, כבר אכלנו, כבר שתינו. לא. היהדות זה לא שחור ולבן. היהדות זה לא שחור ולבן. וכאן המקום לשאול, אולי באמת אין מקום להלה את השם על התחלת דגאולה? אני שואל את השאלה בכנות, למה אני צריך להגיד הלל עכשיו? אולי באמת לא צריך לעשות הלל על ההתחלה? בוא נעשה הלל רק על הסוף, בסיום. אולי צריך להמתין עד שהגאולה תופיע בשלמותה?
זה שורשו.
שאלה. האמת היא שזו בדיוק המחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי במסכת ברכות דף ד' עמוד ב'. רבי יוחנן אומר, תשימו לב למחלוקת ותבינו, שבערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה, ואילו רבי יהושע בן לוי אומר שאין לסמוך גאולה לתפילה בערבית אלא רק בשחרית. על מה אתם חושבים שהם מתווכחים כאן? האם הגאולה אפשר לסמוך אותה להתחלה? לערבית? הרי היום שלנו מתחיל בערב. או שצריך לסמוך את הגאולה כשיום ודאי, מחר בבוקר. תוכן המחלוקת, ככה צריך להבין גמרא רבותיי, תוכן המחלוקת קשור לשאלה ממתי אפשר להגדיר את הגאולה כגאולה. האם באתחלת דגאולה? כלומר בערבית, כשהדברים אינם ברורים לחלוטין? או שמה יש להמתין לגאולה שלמה שהיא סוד שחרית, כשהאור מאיר בוודאות? וההלכה לדעתכם לפי מי נקבעה? נקבעה כדברי רבי יוחנן, שגם אתחלת דגאולה נחשבת כבר לגאולה. אז אל תספרו לנו סיפורים שאין גאולה כל עוד ולא הופיע מלך המשיח. כשיופיע מלך המשיח בעזרת השם, זאת תהיה גאולה שלמה. אבל הגאולה כבר החלה. אל תזלזל. זה לא הכל או לא כלום. זה לא שחור או לבן. דרך אגב, אותה מחלוקת מופיעה בראשית התורה שבעל פה. בגמרא הראשונה. בפרק הראשון. במילים הראשונות של התורה שבעל פה. במסכת ברכות משנה פרק א'. מאימתי קוראים את שמה בערבית? למדתם פעם את הגמרא הזאת? על מה הסבו את תשומת לבכם? לעניין, מתי אומרים שמע ישראל בערב, נכון? זה לא נכון. לא ככה בלבד צריך להבין את הגמרא הזאת, אלא מאימתי, ממתי אפשר לייחד? מה זה קריאת שמע? סוד הייחוד. האם אני יכול להגיע לסוד הייחוד כבר בערבית? או שאני צריך לחכות לשחרית? מתי אני אראה את הייחוד של השם בעולם כדברי הרמח"ל? כלומר, מתי כבר ניתן לדבר על ייחוד השם בעולם? האם אפשר לעשות זאת כבר בלילה? שואלת הגמרא. ככה היא מתחילה. כי מה מעניין את התורה שבעל פה? גילוי מלכותו התברך, ולכן הגמרא מתחילה ופותחת רק בזה. ודרך אגב, בדפים שיבואו אחר כך מיד, על מה היא תדבר הגמרא? על דוד המלך. על מלכות דוד. מהו? מיהו? מלך ישראל. אתם חושבים שזה סתם דבר של מה בכך? אלא שיש מגמה לדברי הגמרא. והם? לדעת איך בונים מלכות בעם ישראל. זאת אומרת, האם אפשר לעשות זאת כבר בלילה? אתם יודעים מה זה הלילה? בזמן הגלות? או שמה יש להמתין לגילוי האור של הגאולה? וגם שמה הגמרא עונה בשעה שהכהנים נכנסים להביא את תרומתם. זאת אומרת, כבר בלילה אתה יכול לייחד את שם השם. גם כשהגאולה עדיין לא שלמה. בהתחלת דגאולה, כשהיא תתחיל כבר, אתה צריך להודות. ועל זה אנחנו גם עושים הלל פעמיים בפסח. הלל בערב והלל בבוקר. למה? כי בערב זה התחלת דגאולה, ובבוקר זאת גאולה. ולכן אומרים לנו חכמים, גם שם, בפסח, תעשה אותו דבר. תאמר הלל על ההתחלה, ותאמר עוד הלל על הסוף, על הסיום, על החותמת. וכאן המקום להבין את ענייניה היסודי של הגאולה. מה פירוש גאולה? פעם אחת ולתמיד צריך ללמוד את הדבר הזה. הגאולה היא גילוי מלכות השם בעולם. כלומר, הורדת הערכים האלוהיים בעולם הזה. אמרתי לכם מקודם, מה תרמנו להיסטוריה? עם ישראל עושה את זה? בוודאי. כל גילוי שיוצא מפה, כל מדרגה שאנחנו ממציאים בעולם, זה גילוי השם. הגדיל השם לעשות עם אלה. זה זלזול עם אלה. אבל אנחנו יודעים, הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. אתם חושבים שאנחנו ממציאים דברים סתם? אתם חושבים שאנחנו יכולים להיות האנשים המוסריים ביותר עלי אדמות סתם? אנחנו המייצגים, וכל אחד מאיתנו יודע את זה בתת מודע. כל אחד מאיתנו יודע שהוא בעצם דגל. דוגמה. אלא שכדי להגיע אליה, אל אותה מלכות, יש לתקן קודם לכן את חטאו של אדם הראשון. וכאן אני נכנס לרובד, שנראה מאוד פשוט, אבל זה דברים שאם לא אומרים אותם, יכולים לעבור ליד כל החיים. והנה, אדם הראשון חטא בשני חטאים שונים. א', אכילת מעץ הדעת, ב', בכפירה בטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. איזו כפירה?
באישה.
באישה. מה הוא אומר? זה בגללה, האישה שנתת לי. היא משגעת אותי, היא עשתה לי את כל זה. לדעתכם, יש כלל בהלכה, שאדם חוטא בשני חטאים. מי החטא החשוב ביותר, הראשון או השני?
השני.
כך אומרת ההלכה, למה?
כי הראשון
שגגה והשני מזיד. כלומר, נותנים לו על החטא הראשון אומרים לו, טוב, הוא לא ידע מסכן, אבל בשני אתה כבר מתאמץ כדי לחטוא. והכלל מלמד שבשעה שאדם חוטא בשני חטאים, הראשון מביניהם נחשב לחטא בשגגה, בעוד שהחטא השני נעשה כבר יותר במודע ובמזיד. לפי כלל זה, יוצא כי חטאו העיקרי של אדם הראשון קשור לעניין של כפיות הטובה ביחס לשם. אתם מבינים לאן אני חותר? לכן עיקר התיקון הוא להפוך את התכונה השלילית בתכונה חיובית של הכרת הטוב על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. ומכאן שהאמירה שהקדוש ברוך הוא לא היה שותף למהלך הגאולה אשר הוביל לעצמאות ישראל היא הכחשה מוחלטת להשגת השם, להשגחת השם בהיסטוריה האנושית, וכפיות טובה בעובדה זו. וזה המבחן האמוני הגדול המופיע בדורנו, מי יהיה כפוי טובה ומי יתגלה כמכיר בטוב האלוהי, מי יחזור על חטאו של אדם הראשון בגוון מחודש ומי יתקן את החטא בהכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, כמובן ביחס הפעם למדינת ישראל ולכל התהליך של הגאולה שאנחנו חיים אותו. ובאופן טבעי באים אנו אל המקור לאמירת ההלל ביום העצמאות. הדברים מפורשים במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א', נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיאמרו את ההלל כל פעם שנגאלים. אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל מדובר בעניין לאומי. כשזה קורה לכלל האומה, אז עושים דבר כזה. למרות שאנשים פרטיים עשו לעצמם הלל על דברים שקרו להם בקהילה קטנה. כשקרה נס בקהילה, אז אמרו הלל. אלא שלאותו הלל של יום העצמאות, כמו שסיפר בסעודה שלישית, כן? אדון כהן, שהרב גורן יום אחד היה בבית כנסת ביום העצמאות, וליד כולם הוא ברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמובן שזה לא היה בית כנסת מאותה שיטה, כולם קפצו עליו. למה אתה אומר שהחיינו? למה, מה קרה? לא, שום דבר, פשוט קניתי חולצה חדשה. בסדר. אמר להם, שוטים שכמותכם, ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. על חולצה אתם מאפשרים לי לומר שהחיינו, ועל מדינת ישראל לא? על תורה פרטית אתם אומרים שהחיינו, ועל תורת הכלל לא? אלא שלאותו הלל של יום העצמאות ישנו מקור מפורש עוד יותר בתלמוד הירושלמי, בפסחים פרק ת' הלכה ג', כי ההלל בליל פסח נלמד ממפלתו של סנחריב. כלומר, תשימו לב, ההלל של פסח, מתי אפשר לומר אותו? הרי כשיוצאים ממצרים, לפחות בשנה השנייה, מיד, נכון? מאיפה למדו את זה? היה צריך לחכות בהיסטוריה למפלה של סנחריב. זה הרבה זמן אחרי יציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו לומדים על העבר מן העתיד. רק ביהדות אפשר לעשות דבר כזה. כלומר, חכמים הולכים, הגמרא מביאה פסוק בישעיה, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. אומר התלמוד שם, בא ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחריב ונמצא למד הימנו. זאת אומרת, חשבנו שפסח ילמד אותנו על העתיד, ויצאנו בהיפוך שהעתיד מלמד אותנו על העבר. משהו מאוד מעניין הולך לקרות פה, רבותיי. כלומר, שמן הפסוק העוסק במפלתו של סנחריב, אנו למדים רטרואקטיבית על חיוב ההלל בפסח. הגמרא סוברת שפשוט הוא שצריך להלל את השם על מפלתו של סנחריב, לא? ברגע שסנחריב נופל, אויב גדול, אתה לא אומר הלל? בוודאי שצריך, אומרת הגמרא. אלא שמזה יש ללמוד לכל מה שעתיד לקרות בהיסטוריה של עם ישראל. שכל פעם שיופיע מצב דומה למה שקרה עם סנחריב, יאמרו ישראל את ההלל. וזה בדיוק מה שאומר רש"י במקום. תסתכלו עוד פעם רש"י עם הדיוקים הנפלאים שלו. השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג, זה הפסוק. מה אומר רש"י? שכן יהיה בגאולה עתידה. כלומר, רש"י כבר אומר לנו שביום העצמאות תעשה בדיוק אותו דבר. מסקנתו של רש"י נובעת מן הגמרא בסנהדרין. מאיפה רש"י לקח את זה? אז עכשיו הולכים לגמרא אחרת. בסנהדרין, צדיק ד', עמוד א', ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. זאת אומרת, באותה תקופה שהיה אותו מלך, סנחריב, כן? חזקיהו שהיה מלך יהודה, היה אמור להיות מלך המשיח. אחרי המפלה של סנחריב. וסנחריב, מה הוא יהיה אם חזקיהו מלך המשיח? אז הוא יהיה גוג ומגוג. אתם מבינים שגוג ומגוג ומשיח יכולים להתלבש בהיסטוריה בכל מיני שחקנים חדשים? תלוי באיזו תקופה אנחנו מדברים. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד המלך, מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך? דוד! אמר ספר תהילים, אמר מלא שירים, שיבח אותך. כל הלל שלנו זה דוד המלך. לא עשיתו משיח? הוא אמר שיר ואתה לא עשית אותו משיח? חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לכך נסתתם. אומרת הגמרא, אי אפשר, מידת הדין צודקת. מי שלא מסוגל לומר הלל ביום העצמאות לא יכול להיות משיח, גם אם הוא פוטנציאל משיח. רק בגלל זה הוא לא מסוגל. למה? כי במקום לעבוד את השם הוא עובד אולי שיטה. עכשיו אני רוצה להבין, חזקיהו זה לא החבר שלי, זה גדול, זה צדיק. למה הוא לא אומר הלל? אתה לא היית אומר הלל? מדברי הגמרא ברור שראוי היה חזקיהו לומר הלל על מפלתו של סנחריב ביום עצמאותו. וכיוון שלא עשה כן, נדחה ההלל שלו לגאולה אחרונה. היום אנחנו אומרים את ההלל שחזקיהו לא אמר. ושם אנו נשלים הלל זה. לפי זה יוצא דבר פלא, והוא שההלל שאנחנו אומרים היום על גאולתנו ביום העצמאות, הוא המקור להלל שאנחנו אומרים בליל פסח. ולא כפי שסוברים בדרך כלל, שמן ההלל של ליל פסח אנו לומדים על חיוב ההלל ביום העצמאות. הבנתם את העניין? העתיד, כלומר מבחינתנו ההווה, הוא המקור לזה שאנחנו אומרים היום, לפני שלושה שבועות, הלל בפסח. בזכות יום העצמאות אנחנו יכולים לומר הלל בפסח. ותראו, אני הולך לאמת את הדברים. הרמב״ם מבאר את משמעותה של הגאולה ואומר, בהלכות מלכים פרק י' ב' הלכה ב', אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אם הוא אומר בלבד, אתם יודעים כמה זמן הרמב״ם דאג לכתוב כל דבר בדיוק. מה זה בלבד? אין משהו אחר, אל תחכה למשהו אחר, בלבד, רק דבר אחד. יש לך עצמאות, יש לך שלטון, זהו. זה כבר ימות המשיח. במילים שלנו היום, שהעצמאות המדינית היא הקובעת את היותנו גאולים. והעצמאות המדינית פירושה שלטון יהודי בארץ ישראל, כמו שאומר הרמב"ן, בלעדיות על המטבע הישראלי השקל, בלעדיות על כוח הצבאי של המדינה, שאף אחד לא יבוא להגיד לנו מה אנחנו צריכים ומתי אנחנו צריכים לעשות, וחירות כלכלית.
זה עוד לא מושלם.
יש לנו את זה? יש לנו, כמו כל מדינה, זה אף פעם לא יהיה מושלם, אבל יש לנו את זה. ברוך השם. כל אלה קובעים את עובדת היותנו גאולים. רבותיי, אנחנו כבר בתוך הגאולה עד הצבא. וכך נפסק להלכה. הרואה ערי יהודה בחורבנן, כן, משנה ברורה, קוריאה. כלומר, אם אני רואה עיר בארץ ישראל שהיא בחורבן, אני צריך לקרוא את הבגדים שלי כמו על מת. מה זה לי? ערי ישראל בחורבנן. אומרת המשנה, מהו ערי יהודה בחורבנן? מה זה אומר? מה פירוש עיר חרבה? לא עיר שהחריבו אותה שהכל שרוף שם, אלא כאשר הן תחת שלטון אומה אחרת. במילים אחרות, זה... גם אם זה טריטוריה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, אבל אין מדיניות, אין שלטון יהודי באותו מקום, זה נקרא בחורבן. ואתה צריך לקרוא את הבגדים שלך על הדבר הזה. ולכן, זה מה שאומר דוד המלך, כי גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם, באמור אליי, לך עבוד אלוהים אחרים. וכי שואלת הגמרא, דוד המלך עבד אלוהים אחרים? תשובה כן, בזמן שהוא היה בגת, בשדה גת, איפה שמייצרים את המגבונים הלכים היום. מה זה אומר? זה אומר שכשאין שלטון יהודי במקום הזה, אתה כאילו עובד אלוהים אחרים. למה? כי אתה גר בחול. הגמרא אומרת במקום אחר, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהים. אז דוד המלך אומר, אין לי אלוהים. ברגע שאין לי אלוהים, אני עובד אלוהים אחרים. הקדוש ברוך הוא מנע מחזקיהו להתגלות כמלך המשיח. כלומר, יכול להיות שהיו בתקופות של היהדות, של עם ישראל, מלא אנשים שהיו אמורים ויכולים בפוטנציאל משיח. אבל הקדוש ברוך הוא מונע מהם מלהתגלות בגלל דבר אחד, שלא אמר הלל ביום עצמאות האומה באותה תקופה, כלומר בתקופה שלו. והדבר הזה אינו מובן, הרי חזקיהו היה אדם צדיק, ולכן קשה להבין את הסיבה שגרמה לו לסרב להודות לשם. אלא שהיו בזה שלוש סיבות אפשריות. סיבה א', סיבה דתית. חזקיהו חשב שהעצמאות זה פוליטיקה, ואין לפוליטיקה שום קשר עם תורת השם. לכן חזקיהו פועל בזמן מלכותו להעביר את כל תקציבי החקלאות לישיבות. זה מה שעושה חזקיהו, אני לא ממציא לכם כלום. כלומר, כל התקציב של המדינה, לאן הוא מעביר את זה? לישיבות. עד שכל הארץ, אומרת הגמרא, הייתה מלאה תורה מדן ועד באר שבע. אבל מה חסר? מדינה. מלא ישיבות. אלא שמרוב דתיותו אינו ראה שום ערך עליון במאורעות הלאומיים שהתרחשו בימיו. זאת הסיבה הדתית. סיבה שנייה נוטה לגישה שמאלנית. חזקיהו מתעורר בבוקר ורואה לנגד עיניו 185 אלף גופותיהם של חיילי סנחריב. חזקיהו מזועזע מן המחזה והמחריד וקובע שלא ייתכן שמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא טובעים בים והוא יאמר שירה.
הוא לקח ממשה.
בוודאי, לא ממשה, מהמלאכים שאמרו, איך בניך טובעים בים ואתם אומרים שירה. זאת אומרת שהייתה כאן גישה מאוד מאוד כן, אוניברסלית. בסדר, תשמע, בכל זאת אני לא יכול להגיד עליהם. דרך אגב, שמעתי גם במרכאות סיבה דתית לכך. אמר רב אחד לאחד מהרבנים שלנו במכון, אני לא אומר הלל ביום העצמאות כי באותו יום מתו מהאויבים שלנו. יש הכל. סיבה שלישית, סיבה לאומית, ימנית. עכשיו, כלומר, סיבה של דתי לאומי. חזקיהו זוכר את חורבנה של מלכות ישראל כמה שנים קודם. ומסיק מכך שאי אפשר לומר הלל בשעה שיהודים מגורשים מגוש קטיף, מבתיהם. אתם מבינים? אומר חזקיהו, מה אתה רוצה שאני אגיד הלל על המדינה הזאת? המדינה הזאת שלך חיילים, גורשנו מהבתים שלנו כמה שנים קודם, אתה רוצה שאני אגיד הלל? שאני אמשיך להגיד הלל? לא רוצה. הנה שלוש סיבות אפשריות למה לא אומרים הלל ביום העצמאות. כמובן שזה לא סיבות שלו, אני רק תפסתי טרמפ על זה. זה סיבות שיכולות אצלנו להתעורר. אך הגמרא ממשיכה ומספרת שאומנם סרב חזקיהו לומר הלל, אך דמות אחרת הופיעה במקומו וביקשה לאומרו. מי? מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה. כלומר, הוא לא רוצה להגיד הלל? לא חשוב, אני אומרת הלל. כשהגמרא אומרת שהארץ פתחה את פיה, מי זאת הארץ? עם ישראל. זה האנשים הפשוטים, הם לא אכפת להם ממה שקורה, הם מדליקים על האש ביום העצמאות והם אומרים תודה בגוון שלהם, גם אם הם לא בבית כנסת ולא אומרים הלל, זה הלל שלהם שם. מי שעושה על האש ושמח עם החברים שלו, גם אם הוא לא אמר את המילים ברוך אתה אשר קידשנו במצוותיו ולגמור את ההלל, זה הלל שלו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, לך תשאל אותו ותראה מה הוא יגיד לך. הגענו השבוע מכל מדינות העולם למספר 11 באנשים המאושרים. כלומר, אנחנו המדינה ה-11 בעולם שאנשים אומרים שהם מאושרים לחיות בה. ואלה פלאות עם כל מה שקורה לנו. כמובן שלפנינו יש כמה מדינות שלא קורה כלום, אני יודע, אני מכיר אותן, כגון הולנד, שוויץ, כלום לא קורה. הייתי בבית מלון בשוויץ בתערוכה, בבוקר ראיתי מול העיניים שלי שדה מלא שלג עם פרה כזאת שקטה מסתכנת לכיוון שמאל. חזרתי אחרי הצהריים, אותו שלג, אותו שדה עם הפרה מסתכלת לצד ימין, לא קרה כלום. הייתי בקנדה, ההצבעה שם זה עם השלטים ברחוב יהיו בצרפתית או באנגלית. הלוואי עלינו שטויות כאלה, כן? הארץ אמרה, אני הולכת לומר הלל. ועשהו משיח, תעשה, רק שיבוא משיח, מה אכפת לנו אנחנו? פתחה ואמרה שירה, והיא אמרה. כלומר, האנשים של אותה תקופה אמרו הלל. שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו, צבי לצדיק. עם ישראל בעצמו, בצורה אינטואיטיבית, ביקש לומר הלל, בעוד שהמלך עצמו לא רצה. כלומר, לפעמים האחראים שלנו לא מבינים דברים שהאומה בעצמה מבינה.
מה זה שמות צבי?
מה?
מה הכוונה של שמות צבי?
שמענו, צבי לצדיק, זאת אומרת, מה זה צבי? גאולה, פורקן, חופש. היום אנו מודים לשם על הזכות הגדולה שניתנה לנו להיות חלק מאותה אומה שיודעת לומר שירה באופניה השונים. לכן כתבתי באופניה השונים. גם אם הם לא יבואו לבית כנסת היום, הם ירקדו הערב, זה הלב שלהם, רבותיי. ובזה מתקנים אנו את חטאו של אדם הראשון, הכולל את כל חטאי האנושות כולה. כשבראש ובראשונה של כל החטאים עומדת התכונה השלילית של כפיות הטובה. משנה לשנה הולכת גאולתנו ומתעצמת, ולמרות הצרות הפוקדות את האומה ואת יחידיה, הולכת במרכאות כפולות ומתבררת זהותנו הכללית. אנו מתרחקים לאט לאט מן הסגנון הגלותי שלבשה היהדות בגולה, כשהייתה בעיקר עסוקה בעניין הקדושה והטהרה של הפרטים. מה עושים בחוץ לארץ הרבנים? זה מקצוע, מסכנים, מתעסקים במי שנולד, עושים לו ברית מילה ביום השמיני, עוזב את הבת, מחכים לבר מצווה או לבת מצווה, ואחרי זה מתעסקים בקבורה. זהו. אין כלום. אנחנו היינו שם, רבותיי. שלא יספרו לי סיפורים, אני 20 שנה הייתי בצרפת, ראיתי מה הולך שם. וכמה מתעסקים בקשרות שם. חזרתנו לארץ ישראל מאירה באומה את תורת הכלל. מן המדרגה הגלותית הנקראת ברמז יעקב, עלינו משנת תשח ואילך למדרגת הגאולה הנקראת ישראל, על שם השררה. קדושת הכלל חוזרת ומופיעה וזוקפת את קומתנו הלאומית. ומאז מלחמת ששת הימים שווים אנו גם אל הר הקודש, ומאחדים אנו את שתי ההכרות יחד, כמו שאמרנו בשבת בשיעור. גם הגאולה הלאומית וגם הגאולה במרכאות דתית, למרות שאני לא אוהב את המילה הזאת. את הגאולה הלאומית ואת הגאולה הרוחנית. שתי הגאולות מאירות יחד לטובת המציאות כולה, לא רק לטובת עם ישראל, בקידוש שם שמיים בה. הקמת מדינת ישראל היא התיקון הגדול לחילול השם הגדול שנמשך 2000 שנה. וכדברי הנביא יחזקאל, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. חיללנו את השם 2000 שנה, רבותיי. באמור להם, כי האומות שראו אותנו שם אמרו, עם השם אלה ומארצו יצאו. ואני, הקדוש ברוך הוא, לא יכול לסבול את זה שמחללים את השם שלי. ואחמול על שם קודשי, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, לשם שלי, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. ואני עכשיו צריך לעשות הכל הפוך. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר חיללתם. תראו כמה פעמים חיללתם. וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים, ביקדשי בכם לעיניהם. ואיך הוא עושה את זה? איך כל זה קורה בפועל? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות. אתם חושבים שהשלב הראשוני בארץ ישראל נקרא קיבוצים סתם? הם חשבו על זה? זה כתוב פה. וקיבצתי אתכם והבאתי אתכם אל אדמתכם. יסוד התשובה נעוץ אפוא בשיבת ישראל לארצו, וכדברי הפסוק בפרשת ניצבים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. מתי זה קורה? ולא רק שאתה שב, ושב השם אלוהיך את שבותך. השם שב איתך. עם החזרה שלך גם הוא חוזר. וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים. אמרתי לכם את הדיוק הזה, בקצה השמיים ולא בקצה העולם. כי הגלות זה להיות בקצה השמיים, לא בקצה הארץ. כי האנשים ביהדות בגולה זה קצה השמיים. אין להם רגליים. משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. יש לך מצווה לרשת אותה. וכאן ההלכה של הרמב"ן, כן? לרשת אותה ולא שנעזבנה ביד אחר מזולתנו. הרב ישראל טייכטל זצ"ל בספרו אם הבנים שמחה הצביע על מציאות השיבה לארץ ישראל, והוא קורא לתשובה. כשאנו חוזרים לארץ ישראל, הוא אומר, זה גופה לתשובה תחשב, וזה עיקר התשובה, אומר. ואחר שנתנו ליבם אפילו הגרועים ביותר, כלומר החילונים, העבריינים, איך שתקראו להם, לשוב לנחלתנו, ומוסרים נפשם על זאת, הולכים להילחם, ואינם רוצים בארץ אחרת, בוודאי לתשובה תחשב בעיני הקדוש ברוך הוא. ומה שאינם מקיימים מצוות התורה, הוא מפני שלא נתגדלו ולא נתחנכו בזה. תראו איזה לימוד זכות, פשוט לא חינכו אותם. והם הבזה כתינוק שנשבע בין הגויים. והיום אנו ניצבים מול מערכה נוספת בתהליך הגאולה, והיא מופיעה דרך ערעורן של אומות העולם על הלגיטימיות של המהלך הגדול הזה של שיבת ציון. כלומר, היום הפכו להיות במקום אנטישמים, אנטיציונים. אותו דבר, רק בלבוש אחר. ויש להודות גם שאנו בקרבנו נבוכים בעניין זה, ולא בדיוק מבינים מהו השלב הבא. אלא שמועקה זו עצמה נובעת מן התביעה הפנימית. למה אנחנו במועקה? כי יש תביעה פנימית של ישראל בנשמה שלנו להופעת הקומה השלישית בזהותנו, הקומה האוניברסלית, שעל שמה אנו נקראים ישורון. שלב בו ישראל מתחיל לשדר לכל העמים את ערכי התורה העליונה היוצאת מציון ואת דבר אדוני היוצא מירושלים. וכל זאת כדי לתקן עולם ככולו במלכות שדי, להפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אני מסיים. כתבו חכמי הסוד בדורנו שיש ללמוד כל שנה את פרק התהילים המקביל ליום הולדתה של מדינת ישראל, והשנה המזמור הוא פרק סמ"ו המלא בעניין הכרת הטוב להשם יתברך על כל אשר גמל לנו. אני קורא לכם למנצח שיר מזמור, הריעו לאלוהים כל הארץ. אתם צריכים לומר לו הלל, להריע לו, זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו, אמרו לאלוהים, מה נורא מעשיך? כמה דברים טובים עשית לנו? ברוב עוזיך יכחשו לך אויביך, כל הארץ ישתחוו לך. זה לא מתאים, השתבח שמו. ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע, לכו וראו מפעלות אלוהים, אין לכם עיניים לראות? תפתחו את העיניים. נורא עלילה על בני אדם, הפך ים ליבשה, בנהרה יעברו ברגל, שם נשמחה בו, משה בגבורתו, עולם עיניו בגויים תצפן הסוררים על ירום מולנו סלע. ברחו עמים אלוהינו, השמיעו כל תהילתו, אשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, כי בחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף הכסף. זה נאמר על הגאולה רבותיי, וצרפתים כצרוף את הכסף. והבאתנו במצודה, שמת מועקה במותננו, הרכבת האנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבוא ביתך, ארץ ישראל, מדינת ישראל, בעולות, אני צריך להביא לך כל קורבנות כל יום. אשלם לך נדריי, אשר פצו שפתיי, ודיבר פי בצר לי. עולות תמיכים, אעלה לך עם כתורת אלים, אעשה בקר עם עתודים סלע. כמה קורבנות צריך להביא לקדוש ברוך הוא, של הודיה. לכו שיבו ואספרה כל יראי אלוהים אשר עשה לנפשי. אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. אבן אם ראיתי בליבי לא ישמע אדוני, אדוני. אכן שמע אלוהים הקשיב בכל תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. אם הדברים לא ברורים, אני לא יודע מה עוד צריך להוסיף. חג שמח.